נשים על הגוב? נשים על הגובה. פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה. מבית מערך הדיגיטל הלאומי.
היי, אני יעל בראל, והאורחת שלי להיום היא פרופסור נוגה קורנפלד-שור, המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה. כילדה שלא ממש אהבה את בית הספר, לנוגה רזומה ממש מרשים באקדמיה, כחוקרת זואולוגיה סביבתית. והיום, כמדענית הראשית של המשרד, נוגה מקדמת פרויקטים תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים, IoT ומדעי נתונים, וביניהם פרויקט לשיפור תחזיות והיערכות לסיכוני אקלים, כמו גלי חום, עליית גובה, פני הים והצפות. נדבר גם על שיתוף פעולה עם סוכנות החלל הישראלית, למיפוי מפגעים ביישובים בשטחים פתוחים ובשטחים חקלאיים, בצפון ובעוטף. עוד נשמע מנוגה על מה זה להיות משפחה ירוקה, ומה עלינו לעשות עוד היום כדי להבטיח עולם מקיים עבורנו ועבור צאצאינו. סקרנים? בואו נתחיל. היי נוגה, איזה כיף לארח אותך. אשמח שתציגי את עצמך.
תודה רבה. נוגה, אני מדענית. אני גרה בגדרה, יש לי 4 ילדים, נעמה, אילה, ארנון ורחל, ואני נשואה לרונן. רוב חיי אני באוניברסיטת תל אביב, אני פרופסור בבית הספר לזואולוגיה, עוסקת בפיזיולוגיה סביבתית, וב3 שנים האחרונות אני לקחתי חל"ת מהאוניברסיטה, והצטרפתי לממשלה לתפקיד של המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה.
אז תודה. ואני אספר ככה למאזינים ששיתפת אותי שכילדה לא ממש אהבת ללמוד, וזה מצחיק שאת מרבית הקריירה שלך בסופו של דבר מצאת באקדמיה. אז איך בעצם התגלגלת לעסוק בחקר פיזיולוגיה סביבתית?
אז אני חושבת שזה יותר מדויק להגיד שלא אהבתי את בית הספר, זה לא נכון שלא אהבתי ללמוד, אהבתי מאוד ללמוד, אבל למדתי לבד, אהבתי נורא את הטלוויזיה החינוכית וקראתי המון, ו... עשיתי כל מיני ניסויים בבית, אבל בית ספר היה לי משעמם, ופשוט סניתי, ממש סניתי ללכת לשם. אז לא עשיתי שיעורי בית, ולא כך הקשבתי בשיעור, וברחתי מהשיעורים, בקושי עליתי משנה לשנה, אבל כשהייתי בכיתה זין, פתחו את התיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר, וקראתי על זה במעריב לנוער, וזה היה נשמע לי מדהים, שכל, מלמדים שם כל מה שמעניין אותי, והודעתי להורים שלי שאני עוברת לשדה בוקר, והם אמרו לי שאני לא יכולה, כי צריך להתקבל לשם, זה בית ספר שממיין את התלמידים שלו, וכדי להתקבל התחלתי ללמוד. וככה בעצם הגעתי לתיכון לחינוך סביבתי, ו... זה לא היה מה שחשבתי, אבל זה היה נהדר. באמת, אחת התקופות הכי טובות בחיים שלי, למדתי המון והתפתחתי המון, ומשם הדרך הייתה די סלולה.
אז מה זה בעצם פיזיולוגיה סביבתית? מה את בעצם חוקרת לדיוטות כמוני?
זה התחום הכי מעניין שיש. פיזיולוגיה, באופן כללי, זה תפקוד של מערכות בגוף שלנו, של בעלי חיים, של צמחים, אז אם ברפואה אנחנו חוקרים מה קורה כשהמערכות האלה משתבשות ואיך אנחנו מתקנים את זה, בפיזיולוגיה סביבתית אנחנו שואלים איך המערכות האלה מתמודדות עם הסביבה, עם תנאי סביבה משתנים. הם לא כל הזמן מתמודדים עם אותם תנאים, זה יכול להיות טמפרטורות גבוהות, זה יכול להיות מחסור במים, זה יכול להיות מחסור בחמצן. אז תמיד עניינו אותי שאלות כמו למה אני לא יכולה לנשום מים, למה יש חיות שנושמות מים ואני לא יכולה, ולמה אני לא יכולה לצלול כמו יונקים ימיים, או למה כשאנחנו מגיעים למצב של חוסר חמצן, אז יש ציפורים שעפות מעלינו בלי בעיה, במאמץ גופני משמעותי, ולהם יש מספיק חמצן. אז אלו היו השאלות שעניינו אותי תמיד, וככה בעצם נמשכתי למקצוע הזה, וזה מה שאני חוקרת, ועם הזמן... בעצם השינוי של הסביבה שאנחנו גורמים בתור בני אדם, הביא אותי לחשוב על איך בעצם המערכות המורכבות האלה שהתפתחו כדי להתמודד עם תנאי הסביבה לאורך מיליוני שנים של אבולוציה, ופתאום אנחנו באים ומשנים להם את כל הדבר הזה, איך בעצם זה משפיע עליהם ועלינו. וזה מה שאני חוקרת. אני חוקרת למשל, אחד הנושאים המאוד מעניינים בעיניי זה השעון הביולוגי, שהוא גם שעון יומי אבל גם שעון עונתי. אני לא מדברת על הזדקנות, אלא על מחזור יום לילה ועל עונתיות. ואנחנו פוגעים בעונתיות. אנחנו פוגעים בעונתיות, א', בגלל ההתחממות הגלובלית, שפתאום משנה לנו את העונתיות, הקיץ נעשה יותר ארוך, התנאים נהיים יותר קיצוניים, וזה מעניין אותי במיוחד בהקשר של אור, כי אנחנו, בעצם כל האורגניזמים החיים, משתמשים באור בתור סימן מאוד מהימן לסביבה, כי בטבע אין אור בלילה, חוץ מכוכבים וירח, אולי ברקים, שזה קצר מאוד, אין אור בלילה. זאת אומרת שבצורה מאוד מובהקת עם אור, זה סימן שיום. ואנחנו משנים את זה, כי אנחנו מדליקים אור בלילה, וזה בעצם מה שאומר לגוף שלנו, מתי יום ומתי לילה. ובהקשר העונתי, מה שבעצם קובע זה אורך היום, אורך שעות האור, ולאיזה כיוון הם משתנים. אם היום מתקצר, זה אומר שאנחנו מתקרבים לחורף, ואם היום מתארך, זה אומר שאנחנו מתקרבים לקיץ. וכל המערכות בגוף שלנו, ושל כל האורגניזמים החיים, בעצם משתמשים באור בתור האינפורמציה, בתור אינפורמציה מאוד מהימנה, שאומרת להם למה להתכונן. למשל, לציפורים באפריקה, מתי צריך לעזוב את אפריקה, כי מתחיל להיות, מתקרב הקיץ ויהיה פחות מזון, והם צריכים להגיע לאירופה כשכבר אין שלג, אז הם בעצם צריכים להיות מסוגלים גם, לא רק לחזות שהתנאים הולכים להיות יותר קשים לפני שזה קורה, כי הם צריכים לצאת במצב טוב, הם גם צריכים לדעת לחזות מה היו התנאים בארץ היעד. וכל זה תוצאה של אבולוציה של הרבה מאוד שנים, שמי שעשה את זה בזמן הנכון, שרד והתרבה, ואנחנו משנים להם את זה. כי עכשיו אורך היום והתנאים הסביבתיים כבר לא נמצאים בכזאת התאמה כמו שהם היו פעם, בגלל ההתחממות הגלובלית, או בגלל השימוש בתאורה מלאכותית. וזה בעצם מה שהביא אותי לנושאים של שמירת טבע, וההשפעה של האדם על הסביבה ועל המערכות שמקיפות אותנו.
כן, הנושא של תאורה מלאכותית, או מה שאנחנו מייצרים, האור הזה פוגע בכל כך הרבה בעלי חיים. אני בעצמי מתנדבת במרכז להצלת צבי ים, וסורקת את חופי המרכז בעצם סביב צבים, ואחד באמת הדברים שמדברים עליהם, זה באמת העובדה שאנחנו, האור שמגיע מהקרקע, מהבשה, בעצם מטעה את תוואי ההטלה שלהם.
נכון, זאת אחת הדוגמאות הראשונות שבעצם פורסמו, גם בגלל שזה מין שמקבל הרבה מאוד יחסי ציבור, אבל גם בגלל שההשפעה היא מאוד מאוד ברורה, ולפעמים ההשפעה היא לא פחות משמעותית, אבל פחות ברורה להבנה. למשל, תחשבי על רבייה עונתית, למשל, כדי שהצאצאים יוולדו בעונה הטובה, צריך להיכנס להיריון הרבה לפני. זאת אומרת, בעצם חיות שיש להם הריון של 4-5 חודשים, והתקופה הטובה לגידול הצאצאים היא מרץ, אז הם צריכים להיכנס להיריון באוקטובר. זה אומר שהם צריכים לחזות את התנאים הטובים. אז כל הדברים האלה משתבשים בגלל ההתחממות הגלובלית ובגלל השימוש בתאורה מלאכותית, וההשלכות של זה הן מאוד מאוד משמעותיות, עד כדי הכחדה של מינים.
מעניין שהטבע לא מסוגל לייצר את האבולוציה ולהדכן את המיטם הגנטי כדי שיתאים להתחממות הגלובלית.
לפעמים כן, אבל לעומת כל השינויים שחלו בכדור הארץ, והיו שינויים בכדור הארץ, היו תקופות קרח, היו תקופות חמות, אבל השינוי היה הרבה הרבה יותר איטי בסדרי גודל. והפעם השינוי שאנחנו יוצרים הוא כל כך מהיר, שבהרבה מקרים האבולוציה לא מספיקה להדביק אותו, כי צריך בעצם סלקציה ורבייה, ושהצאצאים יגדלו ויתרבו בעצמם. וכל התהליך הזה, הרבה פעמים כשהצאצאים מגיעים לגיל רבייה, הסביבה כבר השתנתה מעבר למה שההורים שלהם חוו ועברו סלקציה, אז הם לא מצליחים להדביק את השינוי.
אז את כבר נגעת בהתחממות הגלובלית, וגם ככה אמרת לי שלאורך כל הקריירה האקדמית שלך, למעשה את נגעת בביתים של סביבה, בחיים במקביל, 20% מהעשייה שלך עסקה בזה, את רוצה לשתף באילו פעילויות, ואיפה זה פגש אותך?
אז כן, בכל מקום שחשבתי שאני יכולה להשפיע, הסביבה נורא חשובה לי, חשוב לי להיות בחוץ, וחשוב לי, אני חושבת שזה צריך להיות חשוב לכולנו, זאת אומרת, מעבר להנאה הפרטית שלי להיות בחוץ, שזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, אנחנו בסוף מסתמכים בתור בני אדם על שירותי המערכת האקולוגית, על מזון, על האבקה, על מים, על חמצן. אנחנו בעצם, גם אם אנחנו לא רואים את זה בתוך העיר, אנחנו נבנים על השירותים האלה, והקיום שלנו תלוי בהם. ואנחנו לא שומרים עליהם, וגם לא נותנים להם ערך כלכלי היום. ולכן בכל מקום שחשבתי שיש לי אפשרות לתרום כדי לשמור על הטבע, עשיתי את זה. אז הייתי די הרבה שנים בוועד המנהל של החברה להגנת הטבע, ואחר כך במליאה של רשות הטבע והגנים, וגם הייתי ראש הוועדה המדעית מקצועית של הרשות, ואחר כך, אני גרה בגדרה, אז רציתי לקדם את הנושאים האלה גם שם, אז נבחרתי למועצה והייתי ראש ועדת איכות סביבה ובוועדת חינוך כדי לעודד בתי ספר ירוקים ושמירה על שטחים פתוחים וטבע עירוני. אז תמיד עשיתי עוד משהו, אבל רוב הזמן הייתי באוניברסיטה, והפעם במשרד זה פעם ראשונה שזה הפוך, שאני אפילו יותר מהפוך. אני חושבת ש95% מהזמן אני במשרד ו5% באוניברסיטה, אבל מבחינתי זה כמו מילואים, יצאתי לתפקיד שהייתה לי הזדמנות להשפיע במקום שחשוב לי להשפיע בו, ואני אחזור לאוניברסיטה.
אז למעשה המוטיבציה לעבור למגזר הציבורי הייתה מתוך באמת האהבה, התשוקה לנושא של איכות הסביבה.
כן, לגמרי, לגמרי. כאילו ראיתי בזה, ראיתי מודעה בעיתון. וחשבתי שזאת הזדמנות מצוינת להשפיע, כי גם הייתה לי הרבה ביקורת על דברים שהמשרד עושה, נורא רציתי לקדם את הנושא של זיהום אור, שבסופו של דבר הוא לא הנושא הראשון שטיפלתי בו, אבל כי יש עוד דברים אחרים, וגם צריך לדעת לנצל הזדמנויות ולהסתדר במערכת הממשלתית. אבל זה לגמרי הייתה המוטיבציה, זאת אומרת, זה היה לי ברור שאני עוברת ממקום ש כבר יש לי את המקום שלי, ואת הערכה אליי, ואני יודעת בדיוק איפה אני יושבת. האקדמיה זה מקום מאוד מאוד נוח, למשהו שהוא אחר לגמרי. זה ממש להתחיל מאפס, לבנות לעצמי מעמד. אני לא מכירה את המערכת, אני בחיים לא העברתי כרטיס. כל מיני דברים שפתאום הייתי צריכה שיגידו לי מה לעשות, כן מותר לי, לא מותר לי, זה לא משהו שהכרתי בכלל. באוניברסיטה יש לנו חופש אקדמי, מה שמעניין אותי אני עושה, מה שאני מצליחה לגייס כסף נותנים לי לעשות. אז אני חייבת להגיד שחלק מזה שמרתי גם בממשלה, אבל זה כאילו, זה הייתה התחלה קשה. הייתה התחלה קשה גם בגלל שהתחלתי ב-21, שזה הקורונה והיו סגרים, והממשלה נפלה, עברתי בשלוש שנים שלוש ממשלות, ובלי תקציב, וזה לא היה קל, אבל מצד שני, היכולת השפעה היא מדהימה, ממש מדהימה, באמת, שאפילו לא חלמתי שתהיה לי.
אז מה זה באמת אומר להיות המדענית הראשית? מה את עושה במסגרת העבודה שלך? מה על שולחן העבודה שלך?
אז שאלה מצוינת, כי אף אחד לא אמר לי. נכנסתי בעצם למשרד אחרי ששלוש שנים לא הייתה מדענית ראשית, וגם כוח האדם וגם התקציבים וגם הסמכויות, בעצם הכל פוזר. לא היה לי משהו שאמרו לי, זה הסדר יום שלך, אלא הייתי צריכה לבנות בעצמי את התפקיד. אז התחלתי לקדם מצד אחד דברים שמעניינים אותי, ומצד שני במקומות שאני יכולה לבנות את המעמד שלי, ולא לדרוך לאף אחד על האצבעות, כדי שלא תהיה לי יותר מדי אופוזיציה.
מה עניין אותך?
אז אחד הדברים, למשל, לא הייתי בוחרת, אני חייבת להגיד שלא הייתי בוחרת אותו בתור הדבר הראשון שהייתי מתעסקת בו, אבל אחד הדברים שזיהיתי שלא התעסקו בו עד שהגעתי, זה הנושא של מערכות מזון בנות קיימה. במשרד לא התעסקו בו, וגם ממשלתית, יותר דיברו על ביטחון מזון, מבחינת קלוריות, ולא ההשפעות הסביבתיות, ולא הבריאותיות.
תסביר טיפה יותר מה זה מערכות מזון.
מערכות מזון זה אומר שאנחנו מסתכלים בגישה הוליסטית על המזון, ושואלים איך אנחנו יכולים לספק מזון בריא, באיכות טובה, במחירים סבירים, ושלא פוגע ביכולת של הדורות הבאים לקבל את אותו מזון. זאת אומרת שהוא גם לא פוגע בסביבה, אלא חקלאות מחדשת ומקיימת, גידול מקומי, שרשראות אספקה קצרות, להגדיר בעצם מה אנחנו מגדלים בישראל, כך שזה יהיה יעיל, לא יפגע בסביבה ויספק ביטחון תזונתי. מה אנחנו נותנים לאוכלוסיות מוחלשות, אם אנחנו נותנים להם קמח לבן, סוכר ומסבסדים לחם לבן, או שאולי יותר נכון לסבסד ירקות ופירות ולחם מלא. זאת אומרת, לא להסתכל, אחד הקשיים בתחום הזה זה שכל אחד מהמשרדים אחראי על תחום מאוד ספציפי ומסתכל איך הוא ממלא את את המטרות שלו, אבל המטרות האלה בסוף לא מתכנסות כשמסתכלים על כל המשרדים יחד. ובעצם הצעתי להיות הנציגה של ישראל לפסגת מערכות המזון של האום, ומוניתי ויצרתי ועדות שעבדו בין משרדיות, שכללו גם אקדמיה וגם חברה אזרחית, שעבדו על הנושא הזה, ואחרי שנה הגשנו מפת דרכים לאום, שמתארת איך אנחנו מגיעים ב-2030 למערכות מזון מקיימות בריאות ושוויוניות בישראל. ואחת המסקנות הייתה שאנחנו צריכים להקים ועדה בין משרדית למערכות מזון בנות קיימה, ועשינו את זה, והגשנו דוח מאוד מאוד רחב, שעוסק בנושא הזה, והיום הוא זמין אגב באתר של המשרד, והיום בעצם אחת המסקנות של הדוח השני הייתה שמשרד החקלאות הוא זה שאמור להוביל את הדבר הזה, כי הוא אחראי על מזון, אבל הוא צריך להסתכל על ייצור מזון בגישה יותר רחבה, והיום הם עושים את זה. זאת אומרת, הם בעצם,
זאת אומרת, זה כבר מיושם.
כן, היום עומדת להיות החלטת ממשלה בנושא הזה, ויש ועדות שאני חלק מהם, אבל אני לא מובילה את הדבר הזה, וברגע שזה ירד ממני, אז התחלתי להתעסק בדברים אחרים.
מה הדבר הבא?
אז הדבר הבא שהתעסקתי בו, נבע מזה שביקשו ממני להצטרף לוועדות של המנהלת הממשלתית להיערכות לשינוי אקלים, ולראות אם אני יכולה לעזור להם לקבל החלטות שהן מבוססות מדע וידע. ומהשתתפות במעט מאוד ישיבות כאלה, הבנתי שזה באופן די משמעותי לא קורה, אבל גם שאני לא יכולה לדרוש מהם לעשות את זה, כי בעצם למקבלי החלטות, בעצם לאף בן אדם, אין את הידע מספיק, כי הנושא של היערכות לשינוי אקלים הוא מאוד מאוד בינתחומי. אתה צריך להבין גם בתחזיות של האקלים, אבל גם מה ההשלכות שלהם, וזה כולל תחומים נורא רחבים, אני תכף אכנס אליהם, אז גם אי אפשר להבין בזה, וגם אין את הזמן לאסוף את הנתונים, לנתח אותם, ואני נורא נורא אוהבת נתונים, באוניברסיטה אני ממש אוהבת להסיק כל פעם, מכמה שיותר נתונים להסיק מסקנות, ואני חושבת שאם הייתי מתחילה ללמוד היום, אני חושבת שהייתי לומדת מדעי נתונים. ואפשר להוציא מזה דברים מדהימים, אבל אני לא חושבת שאפשר לדרוש ממקבלי ההחלטות לעשות את הדבר הזה. אז אמרתי, אז בעצם זה מה שחסר לנו. אני צריכה להקים איזשהו מערך שימפה מה הנתונים שצריכים לצורך קבלת החלטות, יאבד אותם, ינגיש אותם, ויאפשר להם לקבל החלטות על סמך הנתונים האלו. אז התחלתי לקדם את הנושא הזה, ואנחנו בעצם מקדמים פורטל כזה של הערכות לשינוי אקלים, שכולל גם מפות. פרסמנו POC, proof of concept של זה, ממש לאחרונה, גם הוא זמין באתר. והרעיון הוא שבעצם כשמסתכלים על שינוי אקלים, יש כמה קשיים משמעותיים. אחד, זה כשאנחנו מסתכלים על החשיפה, על הסכנה. היא משתנה גם במרחב וגם בזמן, ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת שחייב להיות לנו כלי מרחבי, שאומר, אנחנו יושבים פה עכשיו ליד איילון, יכול להיות שפה יש סכנה של הצפות, אבל שני רחובות מכאן יכולה להיות סכנה של טמפרטורות גבוהות. זה לא חייב להיות, במרחק 100 מטר, את יכולה לקבל שני סיכונים שונים לגמרי, ולכן אין פה one size fit all, וגם מה שקורה היום, זה לא בהכרח מה שיקרה בעוד 10 שנים, 20 שנים או 100 שנים, ותלוי איזה תשתיות אנחנו בונים, ולמה אנחנו רוצים להיערך, ולאיזה טווח זמן אנחנו רוצים להיערך. וזה אומר שבעצם אנחנו צריכים לבנות כלי מרחבי, אז זה סיכון, זה מורכבות אחת. המורכבות השנייה זה שלא משנה לי רק מה החשיפה. משנה לי גם מי ומה נחשף, וזה יכול להיות אנשים, אבל זה גם יכול להיות תשתיות, זה יכול להיות טבע, ומה היכולת שלו להתמודד עם הסיכון הזה, להיערך אליו ולהתאושש ממנו. וכל הממדים האלה הם מורכבים ומשתנים בצורה מרחבית. ולכן אנחנו צריכים לפתח איזשהו מודל שאומר, שבסופו של דבר יגיד, שימו לב, פה יש פגיעות גבוהה לאיי חום עירוניים.
זה מודל חיזוי?
זה כולל גם מודל חיזוי. אני בעצם צריכה תחזיות אקלימיות ברזולוציה גבוהה מרחבית, אבל אני גם צריכה להבין מה הסיכון. למשל...
מה הסיכון שזה יתממש?
לא שזה יתממש, אלא מה זה יעשה?
מה
האימפקט?
מה הנזק?
כן, מה הנזק? למשל, אני רואה עכשיו רכבת עוברת באיילון, אז למשל, בגלי החום האחרונים באנגליה, הסתבר שמסילות פסי הרכבת שהם בנו באנגליה, לא מותאמות לטמפרטורות גבוהות, כמו אלה שבישראל, וכשהיה גל חום, אז פסי הרכבת התעקמו, והפסיקו את תנועת הרכבות. או למשל, אם אנחנו נשארים בתחבורה, אז באמירויות נמסו כבישים. עכשיו, את נמצאת בשיא טמפרטורה גבוהה, שרוב הסיכויים שגם צריך כוחות הצלה לשריפות, לפינוי של אנשים, אבל מסילות הברזל עומדות והכבישים נמסים. עכשיו, זה לא יקרה בכל מקום, כי החשיפה היא לא אותה חשיפה בכל מקום. ההרכב של הכביש הוא לא הרכב של הכביש באותו מקום, אבל אנחנו בעצם יכולים להגיד, ב-20-50 אנחנו נגיע למצב ש-50 מעלות צלזיוס בצהריים, יהיה טמפרטורה שתקרה כמה פעמים בשנה, האזורים שבהם זה עומד לקרות הם האזורים האלו, פה תחליפו את הכבישים בעדיפות ראשונה, כדי שאז הכבישים לא ימסו. זאת אומרת, אני יכולה בעצם לקבוע סדרי עדיפויות. או למשל, אם אנחנו מסתכלים על אנשים, על בריאות ורווחה, אז עשינו עבודה, לקחנו את כל הגלי חום שהיו ב-12 השנים האחרונות, ולקחנו ממשרד הבריאות את אחוזי התמותה. עכשיו, בקורונה פיתחו מודלים לתמותה עודפת, מאוד מתקדמים. אז לקחנו את המודלים האלו, ובדקנו אם ב-12 שנים האלה, בזמן גלי החום, הייתה תמותה עודפת של אנשים, מגל החום. וגילינו שבכל גל חום בישראל יש תמותה עודפת של בערך 45 אנשים, שזה המון, רובם מבוגרים מעל גיל 70. אז זה אומר שיש לנו פה קבוצת סיכון, אז אני יכולה לקחת איפה הולכות להיות טמפרטורות גבוהות, איפה יש צפיפות גבוהה של מבוגרים מעל גיל 70, ובשביל להבין מה יכולת הערכות שלהם, אני יכולה לקחת את המצב הסוציו-אקונומי, בהנחה שסוציו-אקונומי גבוה, ידליקו מזגן, יזמינו טייק-אווי, והם לא באמת יחשפו לטמפרטורות הגבוהות, בזמן שאנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, יכולים להיות בעוני אנרגטי ולא ירצו להדליק מזגן, אם יש להם מזגן, הם צריכים ללכת ברגל לתחבורה ציבורית או לקניות, ולכן הם יחשפו לטמפרטורות הגבוהות האלה, ושם יש לנו פגיעות גבוהה. ואז כשאני יוצאת עם כל קורא, למשל כמו שיש לנו במשרד, לקירור והצללה של המרחב העירוני, אז אני רוצה שהם ילכו למקומות שבהם הפגיעות היא הכי גבוהה, וזה לא בהכרח הנקודות שבהם הטמפרטורה היא הכי גבוהה. ובעצם על ידי היתוך מידע כזה, אני יכולה לעזור להם לקבל החלטות, וגם לשלטון המרכזי, אני יכולה להגיד, תראו, בעיר הזאת אין אזורים עם פגיעות גבוהה, אין צורך לתמוך. פה יש לנו עיר שיש בה פגיעות גבוהה, זה יכול להיות להצפות, זה יכול להיות לשריפות, לכל דבר, ופה אנחנו צריכים להשקיע, ולעיר עצמה להגיד, אתם צריכים להשקיע בשכונה הזאת, ולא בשכונה הזאת.
אז מקבלי החלטות הם הרשויות המקומיות, ומשרדי
פנים. ממשלה, כל המשרדי ממשלה.
כל אחד
בתחום שלו.
תחבורה,
כן, כי אנחנו צריכים להסתכל גם, נגיד, על תשתיות חופיות, משרדי תשתיות, תחבורה, חשמל, מים, כל הנושאים האלה. בעצם כל משרד, ואני חושבת שבסוף זה כלי שהוא נכון שהוא יהיה למקבלי החלטות בכל הרמות, מרמת הפרט של איך אתה בונה את הבית, איזה גובה סף אתה צריך לעשות אם אתה נמצא בסיכון להצפות, ועד המוסדות הפיננסיים שרוצים לנהל את הסיכונים שלהם, של הנכסים שלהם, של המשאבים שלהם, חברות ביטוח. בעצם אני לא חושבת שיש סקטור שזה לא מעניין אותו. ניהול שמורות טבע, ניהול מים, כל דבר כזה, זה בעצם כלי שיכול לנהל החלטות. ואני אגיד יותר מזה, אני חושבת שזה גם יכול בהמשך, אפשר לפתח את זה לקבלת החלטות גם בנושאים אחרים, לא רק בנושאים של שינוי אקלים, כי ברגע שאתה ממפה למשל, אם אנחנו מסתכלים על אסבסט בטון, כשאנחנו אחראים על פינוי אסבסט, אסבסט בטון הוא לא מסוכן כיום, אבל אנחנו כן רוצים לפנות אותו, יש כנראה מאוד דונמים של אסבסט בישראל, ובגלל שהוא לא מסוכן, הפינוי מתנהל בעצלתיים, אבל אם את זוכרת, שהיו השריפות בערי ירושלים למשל, ונשרפו גגות של אסבסט, האירוע הוא אחר לגמרי, כי הוא הופך להיות אסבסט פריך, וזה מסוכן, והפינוי שלו עולה בסדרי גודל. אז למשל, אם אני יכולה לעשות... לקחת את הסיכון השריפות של כיבוי אש, מיפוי. לקחת את המיפוי של האסבסט, ו...
להצליב את המידע. להצליב
ביניהם, ולהגיד, הנה, יש לנו פה סדרי עדיפויות, לפי זה אנחנו צריכים לעבוד, ולא בצורה אקראית.
אז שיתפת אותנו על פורטל סיכוני אקלים, ואני אשמח אם תשתפי על פרויקט משותף שלכם בסוכנות החלל הישראלית.
אז זה הבייבי החדש שלי. אני מקווה שהפורטל עכשיו יתחיל לרוץ וילמד ללכת בלעדיי.
לא שאלתי אותך. כן. מתי זה באוויר ואפשר להיכנס?
אז ה-POC כבר קיים, אפשר להיכנס ולשחק איתו.
אנחנו צריכים את הקישור כדי להוסיף
כן,
אותו.
כן, אז אני אתן לכם את הקישור ותשימו אותו באתר, זה יהיה נהדר. האמת שהוא מקבל חשיפה מדהימה, בשבוע הראשון היו 16,000 כניסות.
וואו, ממש, מרשים.
כן, וכל הזמן פונים אליי ושואלים אותי מתי היו עוד שכבות, אבל עכשיו זה קצת ייקח זמן, כי אנחנו רוצים לעבור לפורטל האמיתי, ולבנות את זה יותר ידידותי ויותר נכון, אז...
בבית התשתית הטכנולוגית?
כן, שאני לא מבינה בה בכלל, אני יודעת להגיד מה אני רוצה שיהיה, אבל אני לא יודעת איך עושים את זה.
אחלה CIO, אני בטוחה שהוא יעמיד לך את זה.
כן, אז אנחנו עובדים על זה עכשיו, ואני מקווה שזה יפורסם, ויהיו, מה שיש כרגע באתר זה באמת על קצה המזלג, רק טעימה לראות מה הפוטנציאל, אבל אני חושבת שזה באמת, זה צ'ופצ'יק מתוך מה שאנחנו יכולים לעשות.
קצה הקרחון.
זה ממש מדהים. זהו, אז אני מקווה שזה יתחיל לרוץ עכשיו עם פחות תמיכה שלי, למרות שאני עושה עכשיו הרבה עבודה גם עם האקדמיה הלאומית למדעים, של הבסיס המדעי של זה, שג'אן ימשיך ללוות, אבל בעצם את היישום, מבחינתי, אני יצרתי מספיק תיאבון כדי שזה ימשיך בלעדיי, אני מקווה.
ולבייבי החדש?
והבייבי החדש, הוא ממש עכשיו רק מתחיל, זה משהו שעבדתי עליו עם הסוכנות החלל, עם סוכנות החלל הישראלית, האמת כבר בשנה האחרונה יותר ברמה של רעיונות, ועכשיו במלחמה פתאום נוצרה הזדמנות לנסות ליישם אותו, והרעיון הוא להשתמש בכלים של חישה מרחוק, לוויינית, כדי לאסוף נתונים, בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר רציפה. בעצם שימוש בלוויינים שעוברים על ישראל בכל מקרה, ועל ידי אנליטיקה של הנתונים שלהם, אנחנו יכולים להפיק נתונים ותוצאות ותובנות שחשובות לעבודה של המשרדים.
את יכולה לתת דוגמה גם ספציפית לככה לחיבור המלחמתי שבו
כן,
אנחנו
אז,
נמצאים?
אז הסיבה שזה עלה היא שבאמת, כמו שאמרתי קודם על האסבסט, אסבסט הופך מסוכן, גם כשהוא מופצץ ונשבר וגם כשהוא נשרף, ויש יוזמה במשרד לפנות את האסבסט גם בצפון וגם בדרום, כדי למנוע סיכון בריאותי מיותר. אבל צריך למפות את האסבסט הזה בשביל זה. והמיפוי בדרך כלל נעשה ממש ברגל, הליכה ובדיקה של כל הגגות, זה יכול להיות מבני ציבור, מבנים חקלאיים, מבנים פרטיים, מחסנים, יש הרבה מאוד אסבסט. והיום זה מסוכן, זאת אומרת, גם מסוכן לשלוח לשם אנשים. יש קצת עבודות שעשו את זה על ידי רחפנים, אבל גם רחפנים אנחנו לא יכולים להרים עכשיו בחלק מהמקומות האלה, וגם היכולת זיהוי שלהם היא לא מספיק טובה. ופניתי שוב לסוכנות החלל, ואמרתי להם, בואו תנסו לראות אם אתם יכולים עם הלוויינים ההיפרספקטרליים, לראות אם יש חתימה ספציפית לאסבסט, שאנחנו בעצם יכולים עם הלוויין למפות את כל האסבסט. ואנחנו עושים את זה, יש הצלחות מדהימות, יחד עם סוכנות החלל ועם חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. אנחנו ממש עשינו פיילוטים על אזור פתח תקווה, וזה הגיע לרמה של, שראינו אסבסט בניתוח של הנתונים, אבל בשטח לא ראינו שום דבר בתצלום אוויר, והחלטנו להתעקש ולראות, כי אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בלמידת מכונה, כדי להוריד את הרעש, אז רצינו לראות מה גרם לנו לרעש כל כך מובהק. ומי שנסע לשם הגיע לגן ילדים, פעוטות, ומצא בתוך הגן הרימה של אסבסט, על הקרקע, מתחת לעצים. וזה היה, מצד אחד זה היה מזעזע, ושלחנו משם, לשם ישר את האנשים של המשרד, מהאגף אסבסט כדי לפנות את זה, אבל מצד שני זה גם היה מאוד משמח, כי זה אומר שמשהו שלא היינו רואים בשום צורה, לא בתצה, לא בבדיקה של סוקרים, לא בשום דרך אחרת, מתחת עצים, מתחת פח, אנחנו יכולים לראות בחישה מרחוק. וזה בעצם נותן כלי שאני מקווה שנשתמש בו עכשיו גם בעוטף ובצפון, אבל בסופו של דבר זה משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו בכל הארץ כדי לעשות את הסדרי העדיפויות, וגם כדי לעקוב אחרי היישום של ההחלטות והמימון שלנו, כי אנחנו צריכים לראות גם שהאסבסט הזה נעלם, וככה פשוט אנליטיקה של של הדמעות שאנחנו רואים, שאנחנו מקבלים בכל מקרה, אנחנו יכולים לעקוב גם אחרי הפעולות שאנחנו עושים, ועל מידת ההצלחה, ולא רק אחרי מה צריך לעשות. אז בעיניי זה כלי מדהים. עבדנו גם עם משרד הבריאות, למשל על נוכחות של מתכות כבדות בקרקע ובשדות חקלאיים, עם רשות הטבע והגנים על פגיעה בשטחים פתוחים, קוליסים והרס של שטחים פתוחים והגני ניקוז. בעצם הפוטנציאל פה הוא באמת אדיר, ואני מקווה שההזדמנות הזאת תאפשר לנו להכניס את העבודה עם בחישה מרחוק לתוך העבודה השוטפת של הממשלה בכל המשרדים הרלוונטיים.
אמן. מקפיצה אותנו ל-2013. אני יודעת שמשפחתך זכתה בפרס מטעם ויינד בתחרות המשפחה הירוקה של המדינה. אז מה זה בעצם להיות משפחה ירוקה? ואם את יכולה אפילו לתת לנו כלים כדי שאנחנו נאמץ אותם להיות ירוקים יותר בתוך המשפחות שלנו.
אז זה באמת היה אירוע מפתיע. זאת אומרת, אני אפילו לא יודעת מי הגיש אותנו לדבר הזה. זה היה פרויקט של המשרד להגנת הסביבה וויינט. והם ניסו לחפש אנשים כדי להציג איך אפשר להתנהל בתור משפחה ירוקה. ואנחנו חיים ככה תמיד, זאת אומרת, גם בבית של ההורים שלי חיינו ככה, זה לא היה איזה משהו ששינינו, אני גדלתי ככה. אז אנחנו ממחזרים, ואנחנו מגדלים בעצמנו הרבה מהירקות, אנחנו אוספים את המים מהמרזבים ומשקים איתם, אנחנו, הייתה לנו אז מכונית חשמלית של Better Place, היינו אחת המשפחות הראשונות עם המכונית חשמלית, רוב הרעיתים שיש לנו בבית זה כאלה שאספנו מכל מיני מקומות ושיפצנו, או שבעלי בנה, אז הם פשוט באו, ראיינו אותנו. אני חושבת שאז זה באמת היה פחות נפוץ מאשר עכשיו, אז זה קיבל חשיפה, אבל יש לזה סיפור נחמד, כי המשפחה הירוקה, הפרס היה שובר לרכישת אופניים בחנות אופניים. והלכתי לחנות אופניים, והם אמרו, ורציתי אופני שטח, כי אני רוכבת שטח, אבל כל אופני השטח היו מאוד מאוד יקרות. אמרתי להם, טוב, אז אני רוצה יד שנייה, והיו שם יד שנייה, שמצאו חן בעיניי, אבל הם אמרו, אבל המשרד דורש תקני חדשות. ואז כתבתי אימייל למשרד, אמרתי להם, משפחה ירוקה, אני בעד שימוש חוזר, מתאימות לי אופניים יד שנייה, תשנו את החוקים, אני רוצה אופניים יד שנייה. והם אישרו, ועד היום יש לי את האופניים האלה מ-2013.
אז אני רוצה לקחת אותנו לרגע לסימולציה. השנה היא 2054, תני לי שני תרחישים שלך. אחד, משפחת החלומות ומשפחת הסיוטים. משפחת החלומות, ספרי לי איך את הכי הכי מפנטזת ומדמיינת, ומקווה שאנחנו נתנהל. מה המשפחה הזאת אוכלת, איך היא חיה, איפה היא חיה, איך הם מגיעים ממקום למקום, מה הם לובשים, בחלומות הכי ורודים שלך.
קודם כל, אני חושבת שלמשפחה הזאת יהיו רק שני ילדים, למרות שלי יש ארבעה. אני חושבת שהאוכלוסייה של העולם...
אז פה אני מקדימה את זמני.
כן. האמת שלא חשבתי על זה בכלל, גם אני וגם בעלי באים ממשפחות של 5 ילדים, והיה ברור לנו שיהיו לנו 5 ילדים גם. אבל עצרנו ב4, ואני חושבת שהחינוך צריך להיות למקסימום 3. אני חושבת שהתזונה שלנו צריכה להשתנות, אנחנו צריכים לצרוך הרבה יותר ירקות, פירות וקטניות, הרבה פחות חלבון מהחי, זה גם לא בריא לנו וזה גם לא בריא לסביבה. אני לא מטיפה לטבעונות, אנחנו צמחונים על גבול הטבעונות כולנו, אבל ברור לי שזה לא מתאים לכולם, אני לא מטיפה לזה, אבל אני חושבת שאנחנו צורכים בשר בכמויות הרבה 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 יותר גדולות, במיוחד בישראל. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אנחנו ראשונים בעולם בצריכת עוף לנפש, ושלישים בעולם אחרי ארצות הברית וארגנטינה בצריכת בקר לנפש, וזה עוד עם אחוז צמחונים וטבעונים יחסית גבוה, זאת אומרת שמי שכן אוכל בשר, אוכל עוד אפילו יותר.
פשוט אוכל הרבה.
אוכל הרבה בשר, וזה מעבר להמלצות התזונה של משרד הבריאות, וזה משהו שאני חושבת שאנחנו צריכים לטפל בו. אני חושבת שאנחנו צריכים לצרוך הרבה יותר מזון מקומי, שמגודל בארץ, שרשראות הספקה קצרות, אני מאוד רוצה שיהיו שווקי עיקרים בכל היישובים, אני חושבת שזה לא קיים בארץ, זה פספוס גדול, כי החקלאות בארץ מפוזרת, ויותר נכון שאנחנו נקנה ישירות מהיצרנים, מהחקלאים, זה גם יותר בריא, זה גם יותר סביבתי, זה גם יותר כלכלי, מכל הסיבות זה יותר נכון. אני חושבת שעולם האופנה צריך להשתנות בצורה דרסטית. האופנה הזו של לקנות בכמויות, ושאומרים לי שכבר ראיתי עם הסמלה הזאת בטקס הקודם, אז למה אני באה עם אותה סמלה בטקס הנוכחי? אני חושבת שאנחנו חייבים לשנות את זה, אין שום סיבה שנקנה ונזרוק כל כך הרבה בגדים, ואני חושבת שגם צריכות להיות הרבה יותר חנויות יד שנייה, ושזה גם צריך להיות לגיטימי להשתמש בחנויות יד שנייה בצורה הרבה יותר משמעותית. אני מאוד מקווה שתהיה לנו תחבורה ציבורית כל כך טובה, שאנחנו לא נרצה להחזיק מכוניות בבית. אני חושבת שאנחנו נטוס פחות. אני חושבת שנלך הרבה יותר ברגל ונרכב באופניים, מה שהיום ממש מסוכן לעשות גם ביישובים קטנים, אבל אני לא רואה שום סיבה למה הילדים שלנו לא יכולים לרכב באופניים לבית הספר, צריכים להיות שבילי אופניים בטוחים, זה, שוב, זה טוב לסביבה וזה טוב לבריאות וזה טוב לכל דבר, טוב למחשבה, באמת נראה לי מטורף שאנחנו לא עושים את זה.
ואני לוקחת אותך מפה למשפחת הסיוטים, לאן נגיע אם נעשה את כל הטעויות האפשריות, איך המשפחה הזאת חיה, איזה אוויר הם נושמים, אילו מים הם שותים?
אז אני אגיד שזה יותר קשה לי, כי אני מטבעי, אני אופטימית, אני חושבת שאי אפשר להיות איש סביבה ולא להיות אופטימי. אני חושבת שאנחנו פשוט חייבים למנוע את העתיד השחור הזה, כי ההשלכות שלו יהיו באיזשהו שלב כל כך ברורות, שלא תהיה ברירה לממשלות אלא להתגייס, ואני מקווה שנעשה את זה כמה שיותר מהר, כדי שהאסונות יהיו כמה שפחות משמעותיים, ואני חושבת זאת אחת הסיבות שאני בממשלה, אני חושבת שאנחנו כולנו צריכים להתגייס ולדאוג שזה יקרה, זאת אומרת שאנחנו נטפל בבעיות האלה עוד לפני שהן קורות. לצערי אני חושבת שאם אנחנו לא נשנה את הדרך שלנו, אז מי ש יצליח לשרוד יהיו המעמד הסוציו-אקונומי גבוה, המדינות החזקות יותר, האנשים החזקים יותר שיכולים לדאוג לעצמם, תהיה ירידה בגודל האוכלוסייה, כמו בכל מערכת אקולוגית, אנחנו הגענו בעצם מה שקורה היום זה שאנחנו עוברים את כושר הנסיעה של כדור הארץ, את הגבולות הפלנטריים, אנחנו פוגעים בקרקע, אנחנו פוגעים בצמחייה, אנחנו פוגעים במגוון הביולוגי, בסופו של דבר זה יחזור אלינו, כדור הארץ ישרוד, אבל האוכלוסייה של האדם תרד. ואז כדור הארץ יתאושש. אז אני חושבת שאנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, כדי לעצור את התהליך הזה כמה שיותר מהר.
איך אנחנו מטמיעים תרבות שמדברת קיימות, שמדברת סביבה? כי אני חווה את זה, לא רוצה להתנסות, אבל כתל אביבית צפון העיר, פריבילגית שיכולה לנהוג ככה, אני לא בטוחה שזה כך בפריפריה, ואת גם בעצמך הערת על כך. כן. אז איך אנחנו...
אז אני חושבת שזה תפקיד של הממשלה. אני הייתי מאוד שמחה אם הנושא של קיימות היה מופיע במצע של מפלגות, והיינו יכולים לבחור. אני חושבת שאנחנו קצת נקלעים לפוליטיקה של ימין ושמאל, של מלחמות ושרידות, ולא חושבים על השרידות שלנו לטווח ארוך. ואני חושבת שאנשים שזה חשוב להם, צריכים להיכנס גם לפוליטיקה וגם למשרדים, כדי לקדם את הנושא הזה. אני חושבת שאין לנו ברירה.
ועד כמה הנושא הזה מטופל היום, או בתיעדוף במערכת החינוך? כי אני חושבת שזה ממש...
אז דווקא במערכת החינוך יש הרבה עניין בזה. אני חושבת שבכל הרמות, ברמה האקדמית, המועצה להשכלה גבוהה קבעה את התוכנית חומש שלה בנושא קיימות. אז עכשיו זה הולך להיכנס מאוד משמעותית לאוניברסיטאות, והאוניברסיטאות מתיישרות בהתאם, כי הכסף מושך אותם לכיוונים האלה, אז כל האוניברסיטאות עכשיו פותחות בתי ספר לקיימות או לסביבה, ומשקיעות בתחומים האלה. אנחנו הוצאנו יחד עם המל"ג עכשיו, למשל, כל קורא לתמיכה בפרויקטים של קיימות, hands-on, לא מחקרים, ממש באוניברסיטאות, ואנחנו בחמש שנים הקרובות, כל שנה ניתן 2 מיליון שקל לפרויקט יישומי של קיימות באוניברסיטאות, ויש בזה גם אלמנט ישיר, אבל גם עקיף חינוכי, שהוא מאוד משמעותי. בבתי הספר, משרד החינוך הכניס תוכניות של קיימות, יש בתי ספר ירוקים, יש ירוק מתמיד. אני חושבת שהדבר הזה דווקא במערכת החינוך נכנס. הבעיה היא יותר במשרדי הממשלה שהאחרים דווקא, שהם אלה שצריכים לעשות את העבודה של תשתיות, של חשמל, של האוצר, של...
שהם לא נמדדים על זה, שהם, לדעתי.
הפוליטיקה באופן כללי לא נמדדת על טווח ארוך. כל ההחלטות הן בטווח קצר, ולכן למרות שאנחנו מנסים, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה... כי זה לא משהו שאתה גוזר עליו סרט עכשיו, אתה מונע אסונות עתידיים, אתה משפר את החיים לדורות הבאים, אבל האפקט המיידי הוא קטן, וזה מאוד קשה לקדם בפוליטיקה נושאים כאלו.
נוגה, אנחנו לקראת סוף הפרק, ולפי הפורמט גם ממך ביקשתי תמונה אישית, שלוחדת רגע בזמן משמעותי עבורך, או שאת צילמת, את רוצה לספר לנו מה בחרת ומה אנחנו רואים בתמונה?
כן, אז בחרתי את התמונה הזו, שרואים בה את 4 הילדים שלי, בטיול. בעלי לא אוהב להצטלם, אז הוא לא שם, אבל התקופות שאני הכי נהנית מהן, והזיכרונות הכי טובים שלי, זה מטיולים שאנחנו עושים... המשפחה יחד, כל פעם ביעדים אחרים, זה באים הקנרים, אבל היינו באוסטרליה ובניו זילנד ובאלסקה ובדרום אפריקה, ולפעמים גם לתקופות ארוכות ולטיולים ממש עם תרמילים על הגב של כמה ימים.
הם עם תרמילים על הגב,
כן.
גם.
נכון,
ממש תליינים.
וזה ממש תליינים, והניתוק הזה, והכי טוב גם אם אין קליטה של אינטרנט, והחוויה המשפחתית המבודדת הזאת והטבע, בעיניי זה באמת דבר מדהים, ששם אני הכי רוצה להיות. אחרי איזשהו זמן כבר מדגדג לי לעשות משהו, אבל זה באמת בעיניי העושר הצרוף, טיול כזה עם המשפחה ובטבע.
זה טיולים ארוכים?
חלק מהם ארוכים ממש. בדרום אפריקה היינו 3 חודשים.
וואו.
כן, גם באלסקה. אוסטרליה היינו שנה, בניו זילנד היינו חודש.
אנחנו... מה עושים, הומסקולינג?
אז כן. כשנסענו לאוסטרליה, חלק מהזמן הם למדו שם בבית ספר, ומאוד חששתי מה יהיה שנחזור בחזרה, כי הם פספסו שנת לימודים, אבל עד שאני התאפסתי וסידרתי את הדברים אצלי ואת הבית ובעבודה וזה, ואז הלכתי לבית הספר ושאלתי אותם איזה שיעורים פרטיים אני צריכה בשביל שהם ישלימו את הלימודים, אז הם אמרו, אנחנו בכלל לא מרגישים שהם לא היו, וככה זה נגמר. אז הם יודעים אנגלית מצוינת, ונראה שזה מתנה, ומסתדרים.
נוגה, היה לי כיף ממש לשוחח איתך.
גם לי.
תודה רבה רבה.
בשמחה, תודה לך.
תודה תודה רבה שהזנתן והזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהנתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל בראל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא.
נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.